דף ג' עמוד ב' לערך באמצע עמוד מקביל לתוספות לרבי שמעון 22 שורות מלמעלה. רב אשי אמר לא קשיא. למדנו משנה. במשנה מבואר כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות, מנחת סוטה, ששם זה פסול לגמרי. הגמרא בדף בית עמוד בית הביאה ברייתא בדעת רבי שמעון. בשורה השנייה מבואר בברייתא, רבי שמעון אומר כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרים ועלו לבעלים לשם חובה. מאידך הגמרא מביאה ברייתא נוספת באותו עמוד בדעת רבי שמעון, שרבי שמעון מדבר כמו במשנה. לומדים הקש מפרשת השבוע של חטאת ואשם, דהיינו נאמר במנחה כחטאת וכאשם, ולכן ישנם מנחות שדינם כמו אשם, שדינו כשר ולא עלו לבעלים לשם חובה, ויש לנו מנחות שדינם כמו חטאת, שהם פסולים לגמרי כשהם נעשו שלא לשמה. והגמרא שואלת סתירה בדעת רבי שמעון. הגמרא הביאה תירוץ ראשון של רבא, שמחלק בין מקרה כזה של שינוי קודש למקרה כזה של שינוי בעלים, עוד יוזכר. כאן בעמוד בג' עמוד ב' למעלה הגמרא הביאה את דעת רבא, שרבא מחלק בין קומץ מנחה לשום מנחה לבין קומץ מנחה לשום זבח. הגמרא עכשיו מביאה תירוץ שלישי, רב אשי אמר, לא קשיא. כאן בקומץ מחוות לשום מרחשת, כאן בקומץ מנחת מחוות לשום מנחת מרחשת. הוא מבאר את הגמרא, מחוות לשום מרחשת במנה כחשיב, ומחשבה במנה לא פסלה. מנחת מחוות לשום מנחת מרחשת במנחה דפסלה במחשבה כמחשב. בא רב אשי ואומר, הברייתא הראשונה בדעת רבי שמעון שאומרת כשרה ועלו לבעלים לשם חובה, מדובר שהמחשבה, הדיבור של הכהן, מדבר על הכלי, לא מדבר על המנחה. הוא עושה מעשה מחוות, קומץ מעשה מחוות, ומזכיר את הכלי שנקרא מרחשת. מכיוון שהוא מדבר על הכלי ולא על המנחה, אין כל משמעות לדיבור שלו, למחשבה שלו. ולכן אנחנו באים ואומרים, כשר ועלה לבעלים לשם חובה, כמו כל אדם שעושה מנחה בסתם, שזה כשר ועלה לבעלים לשם חובה. הברייתא השנייה שבה מבואר כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, מדובר שהוא מדבר על מנחת מחוות, דהיינו עושה מעשה של מנחת מחוות, ואומר לשום מנחת מרחשת. ופה מכיוון שהוא מדבר על המנחה, אז יש פה מחשבה שלא לשמה, והמחשבה הזאת היא, אמנם זה כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה, ובמנחת חוטא, מנחת קנאות, שם אנחנו באים ואומרים שזה פסל לגמרי את המנחה. שואלת הגמרא, כשאני מסתכל על הברייתא של רבי שמעון, רבי שמעון בברייתא הראשונה אומר, דתניא רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשם חובה. ולמה? שאין המנחות דומות לזבחים. אומר רבי שמעון, על אף שבמשנה במסכת זבחים, אני מסכים עם דעת חכמים. כי הרי רבי שמעון אומר, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מן הפסח והחטאת שלגמרי פסול. אז מה ההבדל בין מנחה לבין בין זבח? שהקומץ, שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחוות לשום מרחשת, מעשה המוכיחים עליה לשם מחוות. חריבה לשום בלולה, מעשה המוכיחים עליה לשום חריבה. אבל בזבחים אינו כן, שחיטה אחת לכולן, זריקה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן. שואלת הגמרא לפי החילוק של רב אשי, שמחלק בין מקרה שהוא מדבר על הכלי לבין מקרה שהוא מדבר על המנחה, אם כך, שואלת הגמרא, והתנה מפני שמעשה המוכיחין עליה כאמר. הרי התנה בברייתא רבי שמעון נוקט טעם בדבריו, והטעם מפני שמעשיה מוכיחין עליה. מה הקשר בין מעשיה מוכיחין עליה לתירוץ שלנו אליבא דרבשי? רבשי בא ואומר שהסיבה לדבר בגלל שהוא דיבר על הכלי ולא דיבר על המנחה. עונה הגמרא, הכי כאמר, אף על גב דמחשבה מן קרי, והייתי סבור לומר שתיפסל, אבל מפני שמעשיה מוכיחין עליה. זאת אומרת כך, אנחנו אמרנו שלפי רבה, ככל שניכר יותר שהוא מחזב בדבריו, ככל שאני רואה שקר יותר גדול, זה סיבה לבוא ולומר שאני לא מתייחס למחשבה שלו. חולק עליו רבה ורב אשי, והם סוברים בדיוק הפוך. ככל שאני רואה פה כזב, שקר יותר גס, זה סיבה לבוא יותר ולפסול, כפי שעוד יבואר. ומכיוון שכן, אז ברגע שבן אדם בא ומחזיק בידו מנחת מחוות ואומר מרחשת, הרי אין לך שקר גס מזה. הוא מתעסק עם מעשה מחוות וצועק לי כלי מחרשת, אז הייתי סיבה לבוא ולומר שכיוון שיש פה כזב גמור אני צריך לבוא ולפסול. אומר לך הרב אשי, וזה דעת רבי שמעון, הטעם בדבר מפני שמעשה המוכיחין עליה, מכיוון שהוא מתעסק במנחה, הוא לא מתעסק בכלי, אז הדיבור שהוא מדבר על הכלי, אני לא שומע את הדיבור שלו, לא קיים, ומכיוון שזה לא קיים לכן אני מכשיר. ממשיכה הגמרא, ומה יבל בזבחים אינו כן? ומה כוונתו לבוא ולומר שבזבחים זה שונה? והתשובה היא, אומרת הגמרא, אף על גב דשחיטה אחת לכולן, זריקה אחת לכולן, קבלה אחת לכולן, ואז היה מקום לבוא ולומר שפה הרי אין לי פה הכר בשקר שבפיו. הרי כשהוא מדבר איתי על עולה לשם שלמים, הרי אני לא רואה בשחיטה, אני לא רואה נפקמינה, בזריקה אני לא רואה, בקבלה אני לא רואה נפקמינה, אז אולי אני אבוא ויאמר שבכזה מקרה באמת יהיה קשר, כי הרי לא ניכר השקר בדבריו. ולכן הוא בא ואומר מה שאין כן בזבחים, בזבחים הדין הוא שונה. למה? כי המחשבה שלו זה במקום כזה שמחשבה פוסלת, שהרי אם הוא היה חושב עכשיו מחשבת חוץ למקומו, מחשבת צול או מחשבת פיגול חוץ לזמנו, אז המחשבה הייתה פוסלת. אז במקום שמחשבת פיגול פוסלת, בשחיטה, בקבלה, בהולכה, בזריקה, גם המחשבה שלא לשמה היא מחשבה שפוסלת. ולכן מודה רבי שמעון שבזבחים אם הוא חשב שלא לשמה, אז אכן באמת כשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. שואלת הגמרא, גם פוסל. הגמרא יכלה לשאול את זה. ואפילו הדברים רמוזים בתוך תוספות. אבל למעשה הגמרא שואלת שאלה הרבה יותר פשוטה. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, חרבה משום בלולה, אמאי אמר רבי שמעון. דהיינו באה הגמרא ואומרת, יש לי בעיה בכל הגישה. הרי כשרבי שמעון מביא את הטעם בברייתא, אז רבי שמעון מדבר על מקרה אחד, מחוות לשום מרחשת, מרחשת לשום מחוות. ופה אתה אומר שהוא מדבר על הכלי, ומכיוון שהוא מדבר על הכלי, אין כאן ביטוי של מנחה, ולכן אני אומר כשר ועלה לבעלים לשם חובה. והמקרה השני זה כשהוא מדבר על מחוות לשום בלולה, על מקרה של חרבה לשום בללה. חרבה לשום בלולה זה כבר לא התייחסות לכלי, זה התייחסות למנחה. ובכל זאת מבואר בבית הכשר ועלה לבעלים לשם חובה. אז החילוק של רבשי לא מתחיל. עונה הגמרא, אמר לי לשום בילה באלמה. עונה הגמרא, זה לא דומה. ולמה? כי למעשה הוא לא מדבר על מנחה בלולה, הוא מדבר על מנחה חרבה, והוא חשב על סוג של בלילה, על דבר מעורבב. אין שום קשר בין המחשבה שלו למנחה. אז בדיוק כמו שהוא מדבר על הכלי, אין משמעות למחשבה, ולכן אני אומר כשר ועלה לבעלים לשם חובה, גם כשהוא מדבר על המונח בלולה, אין שום קשר למנחה. שואלת מיד הגמרא, אם כך, שלמים נמי לשום שלמים באלמה. אומרת הגמרא, אז כשרבי שמעון בא ואומר ומסכים עם המשנה בתחילת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמה כשרים, מה היה שם? אדם הולך ושוחט עולה וחושב לשום שלמים, ועל זה אתה אומר כשר ולא עלה לשלמים לשם חובה. למה? תשתמש באותו משקל. הרי הוא לא מדבר על קורבן שלמים, הוא מדבר על שלמים. מה הכוונה? שאני עושה מעשה עולה לשם זה לעשות שלום ביני לבין קוני. הרי קורבן עולה זה גם דבר שמועיל עבור ביטול עשה, להבניתק לעשה. אז תבוא ותפרש את דבריו כמו עכשיו, שאין שום משמעות ביחס לקורבן, והיה צריך להיות קשר ועלה לבעלים לשם חובה. עונה הגמרא, וזה תשובה לשאלתך. אומרת הגמרא, הכי אשתה וכי אפשר לדמות בין המקרים, בין המקרה של חרבה ובלולה למקרה של עולה ושלמים. התם זבח גופה יקרי שלמים, דכתיב, המקריב את דם השלמים, כמו כן נאמר שם, הזורק את דם השלמים. הכה מנחה גופה מיקרי בלולה, וכל מנחה בלולה בשמן, כתיב, בלולה בשמן יקרי, בלולה סתם, לא יקרי. עונה הגמרא, החילוק של רב אשי במקומו עומד. כשאדם מדבר בברייתא הראשונה ולוקח את אותו מנחה שהיא מנחה שנעשית במחוות ואומר לשם מרחשת ומדבר על הכלי, אין כל משמעות ביחס למנחה, ולכן כשר ועלה לבעלים לשם חובה. בן אדם מחזיק מנחה חריבה, מנחה שאין בה לא שמן ולא לבונה, ומדבר איתי על בלול. הוא לא מדבר בכלל על מנחה, הוא מדבר על מעשה בלילה באלמה, על דבר המעורבב. אין משמעות לדיבור שלו. אז זה כמו אדם שמביא מנחה בסתם, שאדם שמביא בסתם כשר ועלה לבעלים לשם חובה. כשאדם בא ולוקח קורבן עולה ואומר לשם שלמים, אין הכוונה היא שלמים כשלמים, לעשות שלום בינו לבין קונו, כי המשמעות של המונח שלמים זה קורבן שלמים. זאת אומרת שמה הוא עשה? הוא בעצם בא ולקח קורבן עולה ועשה אותו לשם קורבן שלמים, וכאן ניכר לנו הדבר ששקר בפיו, ומכיוון שיש שקר בפיו, אז זה סיבה שעל זה אנחנו באים ואומרים, אמנם זה קשר, אבל לא עלה לבעלים לשם חובה. אומרת הגמרא, אם כך, למעשה, כדי ליישב את דעת רבי שמעון, את הסתירה ברבי שמעון, אז היה לנו תירוץ אחד של רבא, תירוץ אחד של רבא, ותירוץ אחד של רב אשי. למה באמת אי אפשר לקבל את התירוץ של רבא, או של רבא, או של רב אשי, שאנחנו זקוקים לתירוצים שונים? אומרת הגמרא, כולו כרבא, לא אמרי, דהיינו, רבא ורב אשי לא רצו לקבל את התירוץ של רבא שמחלק בין שינוי קודש שאינו פוסל במנחה לבין מקרה של שינוי בעלים. ולמה? כי בשינוי קודש מעשה המוכיחים עליה, ולכן אני אומר שיהיה כשר ועלה לבעלים, לעומת שינוי בעלים ששם אני אומר כשר ולא עלה לשם הבעלים. התשובה היא מחשבה דמינקרה פסל רחמנה. רבא ורב אשי לא מקבלים את הגישה של רבא, והם סבורים ככל שאתה משקר יותר זה סיבה לבוא ולפסול, כפי שרשי נוקט את הטעם שלא יאמרו מותר לשנות ולעבור על עבודת קורבנו. אם אתה תבוא ותראה לי שאדם יכול להוציא שקר בפי ובכל זאת הקורבן הוא קורבן כשר, אז המסקנה תהיה שאדם יכול לשנות בקורבן ואני מקבל את העבודה שלו, והרי האמת היא לא כך, ולכן אני לא יכול לקבל את הגישה של רבא. כרבא, למה רב אשי ורבא לא יכולים לקבל את הטעם של רבא שמחלק בן אדם שמדבר על מנחה לשם מנחה לבין בן אדם שמדבר על מנחה לשם זבח? והתשובה היא, זאת תורת לא משמע לו. הרי הבסיס של רבא בתשובה שלו, כי נאמר בפסוק זאת תורת המנחה, למדנו מכאן תורה אחת לכל המנחות, יש לנו דין אחד. ולכן גם אם לוקח מנחת מחוות ועושה למכם לשם מנחת מרחשת, לוקח מנחה חרבה ועושה לשם מנחה בלולה, אבל התורה חידשה תורה אחת לכל המנחות. ועל זה באה הגמרא ושאלה, ואם ככה, אז אם אדם לוקח חטאת חלב ועושה אותה לשם חטאת דם, לוקח חטאת חלב ועושה אותה לשם חטאת עבודה זרה, לוקח חטאת חלב ועושה את זה לשם חטאת נזיר, חטאת מצורה, היה צריך להיות הדין שכשר, והמשנה אומרת פסול, וגם רבי שמעון מסכים עם זה. ולמה? כי נאמר זאת תורת החטא, תורה אחת לכל החטאות. נכון שרבא יישב מה שיישב, אבל הם לא מקבלים את התירוץ שלו, ולכן הם לא יכולים לקבל את הגישה, וזאת תורת לא משמע להו. כי אם אני כן משתמש במונח תורה אחת, אז גם בחטאת היה צריך להיות דין של תורה אחת. כולו כרב אשי לא אמרי, רבא ורבא לא יכולים להגיד את החילוק שהבאנו עכשיו בשם רב אשי, שכאן הוא הזכיר את הכלי וכאן הוא מזכיר את המנחה, כפי שאומר את הגמרא, משום קושי דרב אחא ברי דרבא. כי אז הרי שאלו למה רבי שמעון לא בא ופסל במקרה של חרבה ובלולה. אז נכון שהוא עצמו תירץ לנו שבלולה הכוונה בלילה באלמה, אבל פשטות בלולה אנחנו מבינים שזה מתייחס למנחה בלולה, ולפי דבריך היה צריך להיות שמכיוון שהוא מדבר על מנחה חרבה ומזכיר מנחה בלולה, אז היה צריך להיות פסול. ומה אתה אומר? כשר ועלה לבעלים לשם חובה, לכן הם לא יכולים לקבל את התירוץ של רב אשי. אומרת הגמרא על זה, מה שמילתא דפשיטא ליה לרבא להי גיסא ולרבא להי גיסא. המקרה המדובר, יש לנו פה בן אדם שמוציא שקר מפיו. מה קורה ככל שניכר יותר שהוא מחבב בדבריו? לפי רבא פשוט שככל שהוא מחבב יותר, ככה אין משמעות למחשבה שלו, ולכן כשר ועלה לבעלים לשם חובה. לפי רבא, ככל שהוא מחבב יותר, זה סיבה לה יותר לבוא ולפסול, כי אנחנו חוששים שבע יבואו לטעות בשאר קורבנות, ולכן פשוט שזה יהיה פסול. אומרת הגמרא, אצל רבו אישיה זה היה בעיה. מבא אלה לרבו אישיה? דבאי רבו אישיה. ואמרי לה, ויש אומרים, באי מיני רבו אישיה מרבאסי. רבו אישיה שאל את רבאסי, מה קורה מנחה לשם זבח? מה לי אמר רבי שמעון? מה יהיה עליבא דרבי שמעון? אדם שלוקח וקומץ מנחה ואומר לשם עולה, לשם שלמים, לשם חטאת, לשם זבח, מה יהיה הדין? מה נידון? תאמה דרבי שמעון משום מחשבה דמינקרה לא פסלה והמחשבה דמינקרה הוא. האם כמו שרבא הבין שהסיבה שקשר ועלה לבעלים לשם חובה, כי מחשבה שניכר לכל ששקר בפיו, זו מחשבה שאנחנו לא מתייחסים אליה, ולכן באמת צריך להיות כשר ועלה לבעלים לשם חובה, או דילמה תאמה דרבי שמעון משום דכתיב וזו תורת המנחה, וזבח לא כתיב, זו תורת המנחה, תורה אחת לכל המנחות. אז אם הוא עושה מנחה לשם מנחה, עלה לבעלים. אבל אם הוא עושה מנחה לשם זבח, שהתורה לא חידשה תורה אחת, אז המחשבה הזאת היא פוסלת. והתשובה שעונה לו רבאסי, אמר לי, כלום הגענו לסוף דעתו של רבי שמעון? דהיינו, בא רב אסי ואומר, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אתה שואל אותי מה הטעם בדברי רבי שמעון, אני עוד לא יודע בכלל מה רבי שמעון אומר. הרי יש רבי שמעון אחד שבא ואומר שקשר ועלתה לבעלים לשם חובה, עשה מנחה כמץ שלא לשמע, קשר ועלה לבעלים לשם חובה. יש לנו רבי שמעון נוסף שאומר שבמקרה של מנחה שלא לשמע, קשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. אז יש לי סתירה בדעת רבי שמעון, אני עוד לא יודע מה רבי שמעון אומר. אתה שואל אותי מה הגדרה בתוך טעם רבי שמעון? אבל הגמרא תרצה לנו תירוצים. אומרת הגמרא, ורב אסי לא יכול לקבל את התירוצים שניסינו ליישב את הסתירה, ולמה? אומרת הגמרא, כרבא לא משנה לי, לבוא ולחלק בין שינוי קודש לשינוי בעלים, מיקום שום קושיה דאביי. הרי אביי בא ואמר דבר כזה, מה המקור שלך למונח מנחה, שפעם אני אומר כשר ולא עלה לבעלים, ופעם אתה אומר כשר שפסול לגמרי? כי אמרת שהתורה הקישה את המנחה, פרק ג' פסוק א', כחטאת וכאשם. אז פעמים אני מדמה מנחה לחטאת, ופעמים אני מדמה אותה לאשם. ועל זה באנו ושאלנו, רגע, אבל מה המקור? זה נמצא מההקש, חטאת ואשם. מה הדין בחטאת ואשם בשינוי קודש ובשינוי בעלים? אותו הדין. אם אדם הולך ומשנה עולה לשם שלמים, או שהוא משנה ראובן לשם שמעון, זה היינוח. אז אתה רוצה לבוא ולחלק בין שינוי מעשה, שינוי קודש, לבין שינוי בעלים, בזמן שהמקור שממנו אתה לומד כחטאת כאשם, שם אין חילוק הזה. כך שאל אביי. אומרת הגמרא, מכוח הקושיה של אביי, רב אסי לא מסוגל לקבל את התירוץ של רבא. את התירוץ של רבא לא משנה לי לחלק את הדין של זאת תורת המנחה, משום קושייה, זה זאת תורת החטאת. הרי שאלנו, אם אתה אומר זאת תורת המנחה, ולכן תורה אחת לכל המנחות, אז אם אני עושה מנחת מחוות ושום מרחשת, אז המעשה מועיל, אז גם חטאת חלב ושם חטאת דם, תורה אחת לכל החטאות, היה צריך להיות כשר והדין הוא פסול. מחשבה שלא לשמה פוסלת, למה היה צריך להיות כשר? אז גם את התירוץ של רב, הרב אסי לא יכול לקבל. כרב אשי לא משנה לי לבוא ולחלק בין דיבור על הכלי לבין דיבור על המנחה, משום קושיה דרבה חברי דרבה. אם אתה אומר ככה, אז מה תענה לי במנחה חריבה לשום בלולה? ולכן רב אסי נשאר בעינו הסתירה בדעת רבי שמעון. ולכן אומר רב אסי, אני עוד לא יודע כלום, הגענו לסוף דעתו של רבי שמעון, אני בכלל לא יודע מה רבי שמעון אומר. אז אתה רוצה שאני אענה לך מה הטעם שמונח בתוך דברי רבי שמעון? וממילא הבעיה במקומה עומדת. למדנו במשנה, כל המנחות שנקמצו שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות, דהיינו מנחת סוטה, ששם אנחנו באים ואומרים שזה פסול לגמרי. הגמרא רוצה להבין מה המקור לדברים. אומרת על זה הגמרא, בישלמה מנחת חוטא, חטאת קריה רחמנה. המקור, כפי שמבואר בפסוק, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא, עשירית היפה סולת לחטאת, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. זאת אומרת, מבואר פה בפסוק, שההגדרה של מנחת חוטא זה קורבן חטאת, כי חטאת היא. ומכיוון שההגדרה של מנחת חוטא זה הגדרה של חטאת, ממילא אומרת הגמרא, מובן היטב הדין של המשנה. בישלמה מנחת חוטאת חטאת קריה רחמנה, לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת היא. אז אני מבין. אז כמו שבבהמה, בחטאת, למדנו בתחילת זבחים, שזה פוסל במחשבה שלא לשמה, שנה עליו הכתוב לעכב, הוא הדין אצלנו במנחת חוטא, שזה דום ידי חטאת, זה פוסל לנו את המנחה. אלא מנחת קנאות, מנחת סוטה, מנהלן, מי אומר שזה פוסל? עונה הגמרא דתני תנא קמי דרב נחמן, אותו שונה ברייתות, שנה ברייתא לפני רב נחמן. ובברייתא נאמר, מנחת קנאות מותרה נדבה. אדם שמביא מנחת סוטה, הווה אומר, אדם שכינה לאשתו, אל תסתרי עם פלוני, והיא הלכה ונסתרה, צריך להעלות אותה לירושלים ולהביא איתו מנחה מן השעורים. היא עשתה מעשה בהמה, ולכן מביאים מנחה שהיא מאכל בהמה. האדם הזה מברר מחיר ואומרים לו לערך וצריך להעלות לך 50 שקל, לוקח איתו 50 שקל, מייחד את זה לצורך המנחה. בא למקדש, קונה את המנחה, מתברר שזה עולה 30. מה עושים עם היתרה עם ה-20? אז כבר למדנו את המשנה בשקלים, 13 שופרות היו במקדש, 6 מתוכם היו לנדבה, הווה אומר ששמים שמה מאות שברגע שהמזבח בטל ממלאכה קונים בזה עולה לקיץ המזבח. אומרת הברייתא, מנחת קנאות מותרה, אם נשאר לו יתרה מהכסף שהוא ייחד לשם המנחה, את זה הוא משלשל לאותה קופה שעומדת לנדבה. כך מביא אותו שונה ברייתות לרב נחמן. אמר לי, אומר לו רב נחמן, שפירקה אמרת, אתה אומר טוב, ולמה? מזכרת אבון כתיב בה, ובחטאת כתיב, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה. אז נאמר המילה אבון אצל מנחת קנאות בסוטה, ונאמר המילה אבון אצלנו לגבי חטאת, וממילא יש לי גזרה שווה, מה חטאת מותרה נדבה? אף מנחת קנאות מותרה נדבה. ורשי מזכיר מה חטאת מותרה נדבה, מי אומר שזה הדין? אומר רשי, כדי אמר בשילי ולד חטאת במסכת תמורה, זו מדרש דרשי או ידע הכהן, כסף אשם וכסף חטאות לכהנים יהיו. מה הפירוש לכהנים יהיו? אז הגמרא מתרצת, מה עושים עם זה? הולכים וקונים בזה עולה למזבח, הבשר עולה להשם ובחלק הזה מתקיים לשם, והאור ניתן לכהנים ולכן זה נקרא לכהנים. אז כמו שלגבי מותר חטאת אני אומר שהמותר הולך לקורבן עולה, הוא הדין לגבי מנחה, או במקרה דנן מנחת קנאות, המותר שלה הולך לגבי נדבה. ואם ככה אומרת הגמרא, הוא כחטאת. אז אם יש לי גזרה שווה אבון אבון מחטאת, מה חטאת פסולה שלא לשמה? אף מנחת קנאות פסולה שלא לשמה. אם ככה שאלת אותי מה המקור במשנה שמנחת קנאות פסולה, ואני לא אומר קשרה ולא עלתה לשם הבעלים, כי לומדים גזרה שווה, אבון אבון, מי חטאת? שואלת הגמרא, אם ככה, אז מה חטאת פסולה שלא לשמה? אלא מעתה שם יהיה פסול שלא לשמו, דגמר, אבון אבון, מחטאת. אומרת הגמרא, אז אם אני לומד גזרה שווה, אבון אבון, הרי גם בקורבן אשם נאמר המונח אבון כמבואר אצלנו בפרשה, ולא ידע זה אשם, ונשא אבונו. אז כתוב בפסוק שמה הדין של אותו אשם, נאמר עליו בפסוק ונשא אבונו, אז יש גזרה שווה, אבון אבונו. אז כמו שבחטאת פסולה הוא הדין באשם, היה צריך להיות שיהיה פסול. אומרת הגמרא, דנים אבון מאבון, ואין דנים אבונו מאבון. אני יכול ללמוד גזרה שווה אבון אבון, אז אני לומד את מנחת קנאות מחטאת, אבל אני לא יכול ללמוד מחטאת לאשם, כי באשם נאמר אבונו ובחטאת נאמר אבון, זה לא גזרה שווה. אומרת הגמרא, ומי נפקא מינה? וכי יש איזה משמעות אם כתוב אבון או אבונו? ואתה לדבי רבי ישמעאל ושב הכהן ובא הכהן, זו ישיבה, זו הביאה. יש לנו דין לגבי נגעי בתים. אומרת התורה, ושב הכהן ביום השביעי וראה, והנה פסע הנגע בקירות הבית. יש לנו בית שראו בו מראה של נגע. הדין שהכהן מסגיר את הבית למשך 7 ימים. ועל זה נאמר בפסוק, ושב הכהן, זאת אומרת הכהן בא ביום השביעי ורואה שהנגע גדל. הדין, מה הוא עושה? אז הוא לוקח וקוצץ את אותם אבנים שבהם נמצא הנגע, אחרי זה הוא מקצה אותם, משייף את המקום, ותח ביתית. לאחר מכן אומרת התורה, הוא בא הכהן וראה, והנה פסע הנגע בבית, שרת ממרת היא בבית, תמהו. זאת אומרת, אחרי השבוע השני, ששוב הוא הסגיר את הבית, חוזר הכהן ורואה שוב שפסע הנגע, אבל לא כתוב בפסוק מה הוא עושה. אומרת הגמרא, לומדים גזרה שווה, כמו שלגבי ושב הכהן, זה אותה משמעות. הוא בא אל הבית אחרי 7 ימים, אז גם בא הכהן שהוא בא אחרי 7 ימים, שוב קוצץ, מקצה ותח. זאת אומרת שהגזרה שווה לא צריכה להיות אפילו באותה מילים, אלא אם המשמעות זהה, זה סיבה לגזרה שווה. אז פה שבאשם כתוב אבונו, ובחטאת כתב אבון, זה לא סיבה שלא נלמד גזרה שווה.
זה לא פעם ראשונה בשף שלוקחים את השינוי,
כל הזמן
בהתחלה
זה ואים, זה וב מוסיף, אבל צריך להבין,
יש המון מקומות בשט שהשינוי הכי קטן במילה משנים את כל, אמרו אין גזרה שווה.
אז הבירו ככה, למעשה הרי גזרה שווה אין אדם דן מעצמו. גזרה שווה זה לא שאני בא ואני מוצא איזה מילה תואמת למילה ואני אומר גזרה שווה. גזרה שווה צריך לקבל במסורת דהיינו הלכה למשה מסיני, זה בעצם גזרה שווה. אלא מה? אז אם זה גזרה שווה, זה הלכה משה מסיני, אז אין מקום לכל השאלות שלנו. אז זה קיבלנו וזה לא קיבלנו. התשובה היא שבתוך ההלכה למשה מסיני יש כל מיני פעמים איך נמסר הגזרה שווה. יש פעמים שנאמר במפורש, פסוק כנגד פסוק, ואז אני יודע מה אני עושה. יש פעמים שנאמר לנו פרשה, ועל הפרשה נאמר גזרה שווה. עכשיו תחפש לבד מה הגזרה שווה בתוך הפרשה. אכן הגמרא באה ואומרת, אני יכול ללמוד מהמילים הראשונות, יכול ללמוד מהשני, יכול ללמוד מהשלישי, הגמרא דנה בזה. וזה מה שקורה אצלנו. יש לנו גזרה שווה שמתייחסת לאבון אבון, שכך קיבלנו על חד משהו מסיים. על מה זה מדובר לא נאמר. אנחנו באים ומשייכים את זה, אבון אחד שמצאנו בחטאת, אבון אחד שמצאנו במנחת קנאות, זהו הגזרה שווה. שואלת הגמרא, אז אם ככה, מי אומר שהגזרה שווה לא מתייחסת גם לגבי אשם? עונה הגמרא, כיוון שזה אבון וזה אבונו, אז בהכרח שזה לא הגזרה שווה. אומרת הגמרא, איפה זה ראיה? הרי מצאנו שמשמעות זה מספיק בשביל להיחשב כגזרה שווה. אז אולי גם פה זה הגזרה שווה. ועוד שואלת הגמרא, אתה יודע מה? אני הולך איתך. צריך אבון אבון, וכיוון שנאמר אבונו ואבון, זה לא סיבה לגזרה שווה. אומרת הגמרא, אבל ועוד, לגמר אבונו, אבונו, מאבון דשמיעת הכל, יש לנו בקורבן חטאת גם את המציאות של המילה אבונו, לא רק את המילה אבון. ולמה? כי בפרשה למדנו מה קורה אדם כזה שיודע עדות לחברו ונשבע לשקר שלא יודע לו עדות, ואחרי זה הוא מודה לנו שהוא נשבע לשקר. דכתיב, אם לא יגיד ונשא אבונו. אז כתוב אבון, והוא צריך להביא קורבן, שהוא קורבן, אם הוא עשיר, אם הוא עני, אם הוא דל שבדלים, מביא מנחה, והתורה מדברת על אבונו. מדובר על קורבן חטאת, ומוסתר פה המונח אבונו, ובאשה מוסתר המונח אבונו. בוא נלמד גזרה שווה, וכמו שבחטאת פסול, אז הוא הדין לגבי אשם צריך להיות פסול, ולמה אתה אומר כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה? ולכן בהכרח חוזרת הגמרא ואומרת, אלא, כי גמר גזרה שווה, מה שקיבלנו הלכה למשה מסיני, שיש ללמוד גזרה שווה, אבון אבון, קיבלנו את זה למורטר נדבה הוא דגמירי. לעניין מה קיבלנו את זה? רק ללמד אותנו את העניין הזה, מה עושים עם המותר, כמו שבחטאת מותר הולך לנדבה לעולה, גם מותר של מקרה כזה של מנחת קנאות, מה אתה עושה עם זה? לוקח את זה לנדבה. אי שואלת הגמרא, וכי תאיממה תגיד לי אין גזרה שווה למחצה, הרי כלל נקוט בידינו. אם יש גזרה שווה אז לומדים את כל הפרשה, אי אפשר ללמוד למחצה. התשובה היא, גלי רחמנה גבי חטאת, התורה לימדה אותנו בקורבן חטאת ושחט אותה לחטאת, אותה את קורבן החטאת לשמה כשרה, שלא לשמה פסולה, אבל כל קודשים בין ישמן בין שלא לשמן כשרים. זאת אומרת יש מיעוט מיוחד שנאמר בחטאת, שזה דין שנאמר לשמה רק בחטאת בבהמה ולא במקום אחר. השתא דעתינא לאחי, אז חוזרת לנו השאלה מעיקרה. אנחנו קודם רצינו לומר שמאיפה אני יודע שכשיש לי מנחת חוטא אז זה פסול, ולא אומרים רק כשר ולא עלה לשם הבעלים, כי לומדים את זה מחטאת בהמה. אבל עכשיו אתה אומר שיש מיעוט בפסוק בחטאת בהמה, שזה דין רק בחטאת בהמה ולא בשאר קורבנות. אם ככה אומרת הגמרא, אלא מנחת חוטא ומנחת קנאות דפסולים שלא לשמה מנהלן, חזרנו לנקודת המוצא. אז מה המקור באמת שהם לא כשרים פסולים? עונה הגמרא, חטאת הממאי, למה באמת בבהמה בחטאת אני אומר שאם הוא עשה את זה שלא לשמה הוא פסול, ואני לא אומר כשר ולא עלה לבעלים כמו בכל הקורבנות, משום דכתיב בה היא. כמעט שנאמר לנו לגבי סעיר נשיא, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה, לפני השם חטאת הוא. דרשו על זה חכמים, הוא בהווייתו יהה. אם אתה עושה אותו לשמו, הוא קורבן. אם אתה לא עושה אותו לשמו, אז הוא לא קיים, אז הוא פסול. אומרת הגמרא, אם ככה, הכנה מהכתיב בהו, היא הוא, דהיינו. כתוב לנו אצל מנחת חוטא בפרשה, כי חטאת היא. ובמנחת קנאות סוטה כתוב, כי מנחת קנאות הוא. אז הוא והיא פירושו של דבר בהווייתו יהה. אז אם עשית אותו כמו שהוא לשמו, כשר. אם לא עשית אותו בהווייתו, פסלת את הדבר. אז מאותו מקור שלמדתי בקורבן חטאת, מאותו מיעוט, מיעטה התורה במפורש במנחת קנאות ובמנחת חוטא. אומרת הגמרא, אם ככה אשם נמי הכתיב ביהו, הרי גם בקורבן אשם נאמר אשם הוא. אז נאמר הוא בהווייתו יהיה, ואם זה לא לשמה יהיה פסול. והמשנה אומרת, כל המזבחים שנעשו שלא לשמה כשרים, רק לא עלו לבעלים לשם חובה. עונה הגמרא, הוא ההוא, לאחר הכתרת ממורים הוא דכתיב, זה לא דומה. שמה איפה מופיע המילה הוא? אחרי הכתרת הדבר, דהיינו, והכתיר אותם, הלשון של הפסוק, הכתיר אותם הכהן המזבחה, אישה להשם, אשם הוא. מדובר לאחר הכתרה, ואז, כדתניה. אבל הכתרת ממורים, אבל אשם, לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הכתרת אימורים. וממילא הוא עצמו אותו קורבן השם שלו הוקטרו עם מורף כשר, אבל ודאי ששלו לשמע לא יכול לפסול. הרי הדין הוא שהשחיטה, קבלה, הולכה, זריקה ומעקף קורבן. אבל החלק הבא של הכתרת האימורים ואכילת הבשר זה למצווה, זה לכתחילה. אז אם אתה אומר שאם הוא לא הקטיר את האימורים הקורבן כשר, אז אם יחשוב שלא לשמע עכשיו זה לא יכול לפסול. ולכן אין משמעות להוא לבוא ולפסול כמו בחטאת. שואלת הגמרא, לא, בשחיטה שלא נשמע פוסל, זה מעכב עבודה.
אז אם אתה אומר שכל המהות של הקורבן,
איפה עוד שאלה, איפה מונח ההוא? אם אני נמצא בשחיטה, בקבלה, בהולכה, בזריקה, אז זה מעכב כפרה, כי אם לא עשית אחד מארבע עבודות אין לך בהמה. לכן שם אני אומר שלא נשמע פוסל, בהווייתו יהיה. אבל ברגע שאתה מדבר על הכתרת האמורים, זה לא יכול לדבר על ההוויה שלו, כי הוא כבר קורבן שריצה מבחינתנו, זהו, הכפרה הייתה. עכשיו יש עוד מצוות לכתחילה. עונה הגמרא, או שואלת הגמרא, נו אז אם ככה, אז אני לא מבין. ואלה הוא למה לי, אז למה באמת התורה באשם משתמשת במונח הוא? עונה הגמרא, לכדרבון אמריו, אשם שניתק לראייה ושחתו סתם כאשר לשום עולה, רב חידש חידוש גדול. אותו אשם שניתק לראייה, יש לנו חמש חטאות המתות, הלכה למשה מסיני, כל שבחטאת מתה, באשם יראת שיסתייב. למשל, אשם שחיפרו בעליה באחרת. הדין הוא שלוקחים את אותו אשם, מוסרים אותו לרועה, מחכים שיפול בו מום, ואת הכסף לוקחים ונותנים עולה לקיץ המזבח. אומר רב, מה קורה אם הוא לוקח את האשם הזה ושוחט אותו? במקדש, כהלכתו, לשם עולה. הדין הוא שהוא כשר. ועל זה באה הגמרא ואומרת, מתי זה יהיה כשר? ניתק אין, לא ניתק לו. למה? אמר קרא, הוא בהווייתו יהיה. אם אני מסרתי אותו לרועה, דהיינו אם בית דין פסקו על האשם הזה, שצריך למסור אותו לראייה, ולחכות שיפול בו מום, פה רב חידש, אחרי שביטלתי ממנו שם אשם, ניתקתי אותו מהשם אשם שלו, מסרתי אותו לרועה, אם הוא שחט אותו לשם עולה, כיוון שהוא מיועד להיות דמי עולה, אז הוא יהיה כשר. אבל אם עדיין הוא לא נמסר לרועה, עוד בית דין לא פסקו עליו, אז אם הלכתי ושחטתי אותו סתם, הוא יהיה פסול. ולמה? כי לקחת קורבן אשם ועשית אותו לשם עולה. אז נכון, כשר ולא עלה לבעלים לשם חובה. אבל אין משמעות לקורבן, זה לא יכול להיות קורבן עולה. בא על זה הגמרא ואומרת, אמר רב, מנחת העומר, תזיין בניסן, שקמצה שלא לשמה, פסולה לגמרי. ולמה? הועילו, בא להתיר ולא התירה. יש לה תפקיד של מתיר, להתיר את החדש במדינה, והיא לא עשתה את התפקיד שלה, אז היא פסולה לגמרי. וכן אתה אומר, ממשיך רב, מאשם נזיר, אותו נזיר תמה, שצריך להביא קורבן אשם, כדי והימים הראשונים יפלו, ולהתחיל למנות עכשיו נזירות של טהרה. ואשם מצורה, שכדי להתיר אותו להיכנס למקדש ולאכול בקודשים, הוא צריך להביא קורבן אשם, ששחתן שלא לשמע פסולין, הועילו, באו להכשיר, ולא עשו את התפקיד שלהם, ולא הכשירו, אז זה פסול לגמרי. שואלת הגמרא מיד במשנה שלנו, תנן, למדנו אצלנו במשנה, כל המנחות שנקמצו שלא לשמם כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות שהן פסולות לגמרי. ואם איתה, אם אני מקבל את דברי רב שמנחת העומר פסולה לגמרי, לתנינה מחוץ ממנחת העומר, למה זה לא מופיע במשנה? עונה הגמרא, כי קטני על איזה מקרים דיבר התנה שלנו במשנה בא היחיד. מנחש יחיד עליה דיבר התנה שהיא פסולה לגמרי, כמו מנחת חוטא, קורבן יחיד, מנחת קנאות, קורבן יחיד. אבל בא הציבור, מנחת העומר שזה קורבן ציבור, לא קטני, התנה לא דיבר, אבל אין לכן מי זה פסול לגמרי. עוד תשובה, כי קטני איזה מקרה הוא מזכיר במשנה, בא בגלל עצמה, כמו מנחת חוטא, בא בפני עצמה, מנחת סוטה, בא בפני עצמה, אבל בא מחמת זבח, לא קטני. באותו מנחת העומר זה בא עם הכבשים, ומכיוון שהוא בא עם קורבן עליו לא דיבר התנה. אבל מה הדין שלו? שכיוון שזה נעשה שלא לשמה, הוא בא להתיר ולא התיר, פסול לגמרי. כי קטני הנח שאין קבוע להם זמן, מנחות כאלה שאין להם זמן מוגדר, כמו מנחת חותם, מנחת סוטה. אבל מנחה כזאת שקבוע לזמן תזיין בניסן, לא קטני, אבל מה הדין? פסול לגמרי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר מר וכן אתה אומר באשם נזיר ואשם מצורע, ששחתן שלא לשמה פסולין, הועילו באו להכשיר ולא הכשירו, תנן. אבל יש לנו משנה, המשנה הראשונה במסכת זבחים, כל הזבחים ששחתן שלא לשמה כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ מפסח וחטאת שפסולים לגמרי. ואם איתה שאשם נזיר ואשם מצורע הם גם פסולים שלא לשמה, לתנינה מחוץ מאשם נזיר ואשם מצורע דבאו להכשיר ולא הכשירו. עונה הגמרא, כיוון דיקה אשם גזלות ואשם מילות דלקפרת הוא לא פסיק עלי. מה התנא היה בא ואומר? חוץ מן הפסח והחטאת והאשם, אבל זה לא נכון. באשם יש אשם שהוא פסול, ויש אשם שרק לא עלה לשם הבעלים. כי אשם שבא להכשיר כמו אשם נזיר, אשם מצורע, פסול לגמרי. אבל יש אשם מילות, אשם גזלות שהוא בא לחפר, ששם הוא יהיה קשר, רק לא עלה לבעלים לשם חובה. אז מכיוון שאין פה הגדרה חותכת, התנא לא רצה להזכיר את זה. שואלת הגמרא, אני לא מבין. הננמי באו לכפרה ולא כיפרו. מה ישנה? מה ישנה השם נזיר והשם מצורה? דבאו להכשיר ולא הכשירו. הננמי באו לכפרה ולא כיפרו. בא הגמרא ושואלת, אני לא מבין, תגדיר לי את הדברים. בא רב אומר, אותו מנחת העומר, למה אם הוא עשה אותה שלא נשמע, היא פסולה לגמרי? כי יש לה תפקיד, זה בא להכשיר את החדש, וזה לא עשה את התפקיד שלו. אז מה שלא עושה את התפקיד שלו נפסל. מה הדין לגבי השם נזיר, השם מצורה? השם נזיר, המהות שלו זה כדי להכשיר את הנזיר, לספור ימי טהרה, לספור נזירות את טהרה, וזה לא עשה את התפקיד שלו. השם מצורה זה להתיר אותו באכילת קודשים, וזה לא עשה את התפקיד שלו, ולכן זה פסול. נו, ובאשם מעילות מה התפקיד שלו? לחפר. אבל הוא לא חיפר, אז שיהיה פסול לגמרי. מה אתה מחלק בין המכשיר לבין המחפר? זוהי שאלת הגמרא. עונה הגמרא, אמר רב ירמיה, מצינו שחילק הכתוב בין מחפרים ובין מכשירים. מחפרים יתבעו דעת ולאחר מיתה, מכשירים לתבעו דעת ולאחר מיתה, ולכן הדין שונה. ואנחנו מבארים, מצאתי קורבן שבא להכשיר, וקורבן שבא להכשיר לא קרב לאחר מיתה. אז מאותו סיבה שהוא לא קרב לאחר מיתה, כי כבר הוא לא מכשיר, אז מאותו סיבה הוא פסול. בקורבן שבא לכפרה, מצאנו שאפילו שאין כפרה לאחר מיתה, למת אי אפשר לכפר, ובכל זאת מביאים אותו אחר המוות. זאת אומרת שדבר שבא לכפרה, גם אם הוא לא לשמע, גם אם הוא לא עושה את התפקיד שלו, הוא קשר, רק לא עלה לבעלים לשם חובה. ואיפה מצאת כזה דבר? דתנן, יש משנה במסכת קינים, הנידון הוא לגבי יולדת. אישה יולדת צריכה להביא קורבן חטאת וקורבן עולה, זה לא משנה מה מעמדה. אם היא אישה עשירה, אז היא צריכה להביא חטאת מהאוף ועולה מן הבהמה. אם היא ענייה, היא מביאה חטאת ואוף, חטאת ועולה מן האוף. ועל זה כתוב במשנה כך, האישה שהביאה חטאתה ומתה, יביאו יורשים עולתה. עולתה ומתה, לא יביאו יורשים חטאתה. הנה ראיה לדברים. דהיינו, אומר רש"י בשורה הראשונה, מהצרות, למעלה. אומר רש"י, דזו אחת מחמש חטאות המתות, חטאת שמתו בעליה. וחטאת יולדת מכשירו, כדאמרינן בקריטות בפרק דם שחיטה, מפני שמכשרתה לאכול בקודשים. נקודה. זאת אומרת, מבואר פה שמה התפקיד של קורבן חטאת אצל יולדת? להכשיר אותה לביאת מקדש ולאכילת קודשים. זה התפקיד של הקורבן. מאידך כתוב בפסוק מפורש, כפי שרש"י מצטט את חלקו, אומרת התורה אצל היולדת, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליה הכהן. זאת אומרת, כתוב בפסוק שהתפקיד של הקורבן הוא לכפר. שוב, בגמרא מבואר שהחטאת בא להכשיר, והתורה אומרת שיש תפקיד לקורבן לכפר. אז אם החטאת הוא המכשיר, בכך שמי הוא המכפר? העולה. מה למדנו? אותה אחת שהביאה את החטאת ולא הביאה את העולה, אז היורשים מביאים את העולה. מה התפקיד של העולה? לכפר. אבל זה לא מכפר על המת, על אף שזה לא מכפר, אבל מביאים אותו. זאת אומרת, דבר כזה שעומד לכפרה, גם אם הוא לא עושה את התפקיד שלו, אבל הקורבן בא. לכן במקרה כזה, אז נהגו שלא בסדר, היא מתה, היא יולדת, היא מתה, אבל מבחינתי הוא חובת היורשים, מדובר שהפרישה, חובת היורשים להביא את העולה שלה. ומכיוון שמוטל על היורשים להביא את העולה, אז הנה אתה רואה שקורבן שתפקידו לכפר, על אף שהוא לא עושה את התפקיד שלו, הקורבן קרב. אז מה קורה במקרה כזה שעשיתי אותו שלא לשמע? אז הוא יעלה, הוא קשר, רק הוא לא עלה לבעלים, זה לא מפריע לי. אבל החטאת, מה הדין לגבי קורבן עולה, אם היא הביאה את עולתה ולא הביאה את חטאתה, והתפקיד של החטאת זה להכשיר אותה לאכילת קודשים, לא יביאו יורשים חטאתה. זאת אומרת שבמקום כזה שיש לי קורבן שבא להכשיר, אם אני לא יכול לעשות את הפעולה שלו כי היא מתה ואין פה את מי להכשיר, אז אני לא מביא את הקורבן. אז בהגבלה אלינו, במקרה כזה, ועשיתי אותו שלא לשמע, פסלתי לגמרי את הדבר. לכן בכל מקום שיש קורבן המכשיר והוא לא מכשיר, דינו יהיה שהוא יהיה פסול לגמרי.